שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף מ"ה, אנחנו מתחילים בשורה 13 מלמעלה. ראשית נזכר במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש כיצד להעמיד את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל, כאשר בהתחלה הגמרא הביאה את המחלוקת בעילום שם, לא היה ידוע מי אמר מה, והוכיחה הגמרא שרבי יוחנן הוא זה שהסביר שהמחלוקת בין בית שמאי לבית הלל היא רק לגבי המרת סלעים, דהיינו דינרי כסף שקדושים בקדושת מעשר שני, על דינרים, דהיינו על מטבעות זהב. שבית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעים דינרי זהב, מפני שהם סוברים שמטבעות הכסף הם טיבה, ומטבעות הזהב הם פירה, וטיבה הפירה לא מחללינן. בית הלל לעומת זאת מתירים את הדבר, כי הם סוברים שמטבעות הכסף הם פירה, ומטבעות הזהב הם טיבה, ופירה טיבה מחללינן. אבל לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בחילול פירות עצמם שקדושים בקדושת מעשר שני על דינרי זהב, שלדברי הכל מחללינן. ועל פי זה ריש לקיש הוא זה שהעמיד את מחלוקתם של בית הלל גם בחילול פירות שקדושים קדושת מעשר שני על דינרי זהב, שלפי בית שמאי לא מחללים, מפני שמטבעות זהב גם ביחס לפירות עצמם נחשבים פירה, ולפי בית הלל כן מחללים, כי הם סוברים שמטבעות זהב זה תמיד נחשב טבעה. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע ראיה מהמשנה במסכת מעשר שני, התומכת בדעתו של רבי יוחנן, שאומר את המשנה, הפורץ סלע ממעות מעשר שני, מסביר רש"י, מי שיש לו מעות נחושת שקדושים בקדושת מעשר שני. ובמשנה שלפנינו, המילה לפרוט הפוכה מהמשמעות הרגילה, כי אין הכוונה להפוך מטבע אחד למספר מטבעות, אלא להפך, להחליף את מעות הנחושת בסלע כסף, והסיבה היא כדי להעלות את הכסף לירושלים בצורה קלה יותר מפני מסוי הדרך. בית שמאי אומרים, בכל הסלע מעות, זאת אומרת, אם הוא בא לפורטן, יפרוט את כולן וייתן מעות של נחושת הקדושים בקדושת מעשר שני בשביל כל שווי הסלע שהוא יקבל. בבית הלל לעומת זאת חולקים ואומרים, בשקל כסף בשקל מעות. מסביר רש"י שהוא לא יפרוט אלא חצי מהמעות שיש לו, מפני שהפרוטות יוצאות בירושלים, כי שם אנשים קונים בהם אוכל כדי לאכול אותו בקדושה, וכשהוא יבוא לירושלים הוא יהיה צריך לפרוטות מיד כדי לקנות את צורכי הסעודה, ואם כל האנשים ירוצו אצל השולחני לפרוט, זה יגרום לכך שיתייקרו הפרוטות, והרי השולחני לא עובד בחינם, אז נמצא בסופו של דבר שהמעשר שני נפסד. לפיכך אמרו ברית הלל שלא יפרטו את כל פרוטות הנחושת, אלא יישאו פרוטות נחושת עמהם כדי להוציא במקצת, ורק כאשר יכלו מעות הנחושת מידם, אז יפרוט את הכסף שבידו מעט מעט. ולכן מעות נחושת בשווי של שקל, שזה חצי סלע, אותם הוא יחליף במטבע כסף, אבל מעות נחושת בשווי של שקל נוסף, הוא ישאיר אצלו כמעות נחושת. עד לכאן ציטוט המשנה ממסכת מעשר שני, ומבאר את הגמרא. השתא הרי עכשיו לבית שמאי לגבי פריטי מחללינן. מהמשנה משמע שגם לשיטת בית שמאי מדובר על מעות נחושת שיש בהם קדושת מעשר שני. אז אם כך שמע מינה שהוא כבר חילל פירות הקדושים בקדושת מעשר שני על הפרוטות הללו. אז לגבי דהבה מבעיה, אז האם יש צורך לומר שוודאי שלשיטת בית שמאי ניתן לחלל פירות הקדושים בקדושת מעשר שני על דינרי זהב, שהרי אם מעות נחושת נחשבים כתיבה שאפשר לחלל להם קדושת מעשר שני, אז ודאי שדינרי זהב יחשבו כתיבה. ואם כך קשה, על הסברו של ריש לקיש, שאמר שבית שמאי חלקו על בית הלל גם לגבי חילול פירות הקדושים בקדושת מעשר שני על דינרי זהב. מתרצת הגמרא, שני פריטי באטרא דסגיאן חריפי. שונה דין פרוטות מחושת במקום שהן חריפות ורגילים להשתמש בהם כטבעה, ממטבעות זהב שלא רגילים להשתמש בהם, ולכן הן לא נחשבות כטבעה. כך שלמרות שאמרה המשנה שגם לשיטת בית שמאי ניתן לחלל פירות הקדושים בקדושת מעשר שני על מעות נחושת, זה לא אומר שהדבר אפשרי גם ביחס למטבעות מזהב. ומביא עכשיו הגמרא, לישנה חרינה אמרלה. יש אומרים שכך נשנתה מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. אחד מהם אמר שהמחלוקת של בית שמאי ובית הלל היא בסלעים על דינרים, דהיינו, חילול סלע שזה מטבע מכסף שיש בו קדושת מעשר שני על דינר זהב, דבית שמאי סברי, שמה שנאמר ביחס למעשר שני נקרא בפנים, ונתתה בכסף, וצרתה הכסף בידיך, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, אז המילה הכסף היא מיעוט, והיא באה ללמד שניתן לחלל קדושת מעשר שני רק על כסף ראשון ולא על כסף שני. מסביר רש"י שאת הכסף הראשון שעליו חיללת את הפדרות שהיו קדושים בקדושת מעשר שני, אתה צריך לצור בידיך ולהוליך לירושלים, ולא שתחלל את אותו כסף על כסף אחר. ובית הלל לעומת זאת סברי שהמילה הכסף בפסוק מיותרת, שהרי יכלה התורה לומר ונתת בכסף וצרתה בידיך, כך שבעצם כסף ריבה הפסוק ולא מיעט, ומזה לומדים ואפילו כסף שני, שניתן לחלל את הכסף הראשון עליו חיללת את הפירות גם על כסף שני. אבל ביחס לחילול פירות עצמם הקדושים בקדושת מעשר שני על דינרים של זהב, דברי הכל מחללינן, מפני דאקתי שהרי עדיין כסף ראשון. עד לכאן המאן דאמר הראשון, ואחד מהם אמר שאף בפירות הקדושים בקדושת מעשר שני, אם רוצים לחלל אותם על דינרים של זהב, נמי, גם בזה יש מחלוקת בית בית שמי לבית הלל. כאשר טעמם של בית שמי שלא מחללים במקרה כזה, משום שדינרי זהב לעולם נחשבים כפירה, ולכן לא ניתן לחלל עליהם קדושת מעשר שני. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר הראשון, שרק לעניין סלעים על דינרים מחלוקת, אבל אין מחלוקת כאשר מדובר על חילול פירות על דינרים, מפני שהטעם של בית שמי זה משום המיעוט של המילה כסף, שלא ניתן לחלל קדושת מעשר שני על כסף שני. ולא משום שמטבעות זהב נחשבים כפירה. אז עד המיפלגי, עד שהם נחלקו בסלעים על דינרים, לפלגי בסלעים על סלעים, שעד שהם נחלקו בהחלפת סלעים על דינרים, הרי יש בכך אפשרות לטעות ולומר שטעמם של בית שמי משום שהם מגדירים מטבעות זהב כפירה, ולא משום הלימוד מהפסוק שממעט חילול על כסף שני, אלא עדיף היה שהם יעמידו את מחלוקתם בהחלפת סלעים על סלעים, ששני סוגי המטבעות הם של כסף, ומזה היינו מדייקים שני דברים לשיטת בית שמי. דבר ראשון, שלעולם לא ניתן לחלל על מטבעות שהם כסף שני. הדבר השני, שהחילול אפשרי רק על מטבעות כסף ולא על מטבעות זהב, כי לשיטת בית שמי, מטבעות זהב נחשבים כפירה. עונה על כך הגמרא, אי אף לגי אם הם היו נחלקים בסלעים על סלעים, הווה אמינא, אז הייתי יכול לחשוב בעקבות כך בטעות, שהני מילי, המחלוקת של בית הלל עם בית שמי, היא רק בסלעים על סלעים. כי לשיטת בית הלל, המילה כסף בפסוק לא באה כשיטת בית שמי למעט שניתן לחלל רק על כסף ראשון ולא על כסף שני. אבל הייתי חושב שבסלעים על דינרים, מודו להו בית הלל לבית שמי, שלא ניתן לחלל את קדושת המעשר השני, משום דדהבה לגבי כספה פירה הווי ולא מחללינן. כי בית הלל מסכימים לדעת בית שמי שמטבעות זהב לעולם נחשבים כפירה. כמה שמלן, לכן השמיע לנו התנא את המחלוקת בסלעים על דינרים, כדי שלא נטעה בטעמם של בית הלל. וממשיכה הגמרא תשמע בו שמע הוכחה, כנגד מי שהסביר את דעת בית שמי, שניתן לחלל קדושת מעשר שני רק על כסף ראשון ולא על כסף שני. שאומרת המשנה במסרת מעשר שני, הפורץ סלע של מעשר שני בירושלים. וכאן בניגוד למשנה הקודמת, משמעות המילה הפורט היא כפי המשמעות שאנו רגילים להתייחס אליה היום, שמדובר על אדם שהיה מחליף את הסלעים שבידו ונוטל תמורתם הרבה פורוטות כדי להוציאם לצורכי סעודות מעשר. בית שמי אומרים, בכל הסלע, אם הוא בא להחליף את כל הסלעים שבידו במעות של נחושת, מותר לו להחליף. בבית הלל חולקים ואומרים שרק חצי מהסכום מותר לו, בשקל כסף, בשקל מעות. מסביר רש"י, לא יחליף אלא חציין, משום החשש שמה הוא לא ישהה בעיר עד שיספיק להוציא את כולן, ואז הוא יפקיד אותם בעיר עד רגל אחר, והפרוטות מהנחושת מתאפשות עם הזמן, ואז אם הוא יחזור ויחליפם בסלעים, נמצא שהשולחני מסתכר שתי פעמים עמלת החלפה, ועל ידי כך המעשר השני נפסד. עד לכאן הסבר המשנה. ומזה שבית שמיים מתייחסים למקרה של אדם הפורץ סלע של מעשר שני, האשתה, אז עכשיו משמע שכספה לגבי פריטי מחללינה. את הסלע שהוא מטבע של כסף ניתן לחלל על פרוטות נחושת, ולא אמרינה לשיטת בית שמאי שחילול אפשרי רק על כסף ראשון, דהיינו על מטבעות הכסף, ולא על כסף שני, שזה פרוטות הנחושת. אז אם כך, לגבי דהבה, מטבעות זהב, דחשיב מיני, שהן ודאי יותר חשובות מפרוטות נחושת, מי אמרינה, נעים נאמר, שבית שמאי מגבילים ואומרים שניתן לחלל קדושת מעשר שני הנמצאת בסלע הכסף, רק על הכסף הראשון ולא על הכסף השני? ולכן יותר מסתבר, בהסבר השני של מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, כמאן דאמר שנחלקו בית שמאי על בית הלל, גם בחילול פירות הקדושים בקדושת מעשר שני על דינרי זהב, שטעם המחלוקת הוא לא משום ייתור או מיעוט של המילה הכסף, אלא נקודת המחלוקת כיצד להתייחס למטבעות זהב, האם הם פירה או טיבה. עונה על כך אמר רבה, ירושלים כמותבת. האם אתה מקשה מהמשנה שמדברת על פריטת מעות בירושלים? הרי שני שונה הדין בירושלים מפני דכתיב בי. היתר מיוחד שכתוב בפסוק נקרא בפנים, ונתת הכסף בכל אשר תווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשחר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. שהתירה התורה לקנות את כל אשר תאווה נפשך, וזה על ידי ונתת הכסף. שלצורך כך בירושלים בלבד ניתן לחלל קדושת מעשר שני, לא רק על כסף ראשון אלא אפילו על כסף שני. ממשיכה הגמרא תשמע, בוא תשמע הוכחה זהה להוכחה הקודמת ממשנה אחרת במסכת שעשר שני, שאומרת הפורץ סלע לא בירושלים אלא בכל מקום ממעות מעשר שני, בית שמאי אומרים בכל הסלע מעות, ובית הלל אומרים בשקל כסף בשקל מעות. הרי בשונה מהמשנה הקודמת, במשנה הזו לא מדובר על החלפת מעות בירושלים. ובכל זאת מתייחסים בית שמאי גם להחלפה על כסף שני, שהרי מדובר על אדם שמחליף פרוטות שקדושות בקדושת מעשר שני ונוטל סלע. אלא בעקבות קושייה הזו אומרת הגמרא, דכולי עלמא, גם בית הלל וגם בית שמאי מסכימים, שמאיתור המילה כסף לומדים שכסף ריבה הפסוק, כך שניתן לחלל קדושת מעשר שני ואפילו על כסף שני. אלא אי איתמר, אם נאמרה מחלוקתם דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, כיצד להסביר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל? אך אי איתמר, כך היא נאמרה, שאחד מהם אמר מחלוקת בסלעים על דינרים, דבית שמאי סברי, שגזרינן מדרבנן, שלא יחלל אדם סלעים של כסף על דינרים של זהב, הפכנו דף מהחשש שמא ישהה אדם את עליותיו, עד שיספיק להצטבר לו סלעי כסף הקדושים בקדושת מעשר שני, בשווי כזה שיגיעו לדמי דינר זהב. דזימנין, כי ייתכן ולפעמים, דלא מלו זוזי בדינרה, שזוזי הכסף שבידו אינם בשווי של דינר זהב ולא מעסיק, והוא לא יעלה אותם לירושלים, אלא יחכה לשנה נוספת של מעשר שני, ואז יהיה לו מספיק דינרי כסף כדי להמיר אותם בדינר זהב. בבית הלל לעומת זאת סברי, לא גזרין אנשם הישה לי אותיו. אין חשש אם נתיר לו להמיר את צילי הכסף הקדושים בקדושת מעשר שני בדינרי זהב, שזה יגרום לו לעכב את המעות בידו במידה והם לא יגיעו לשווי של דינר זהב. מפני דקי לא מלו נמי בדינרה, גם אם הם לא יגיעו לערך של דינר, עדיין עסוקי מעסיק לו. וודאי יעלה אותם לירושלים, שבשונה ממטבעות נחושת שייתכן ומדובר בכמות גדולה והם שוקלים הרבה, מטבעות כסף אין מסען כבד מפני שמעטן. אבל בפירות הקדושים בקדושת מעשר שני, לחלל אותם על דינרים של זהב, לדברי הכל מחללינן, דכיוון דמרקווי, לא משלהו, שכיוון שבאופן טבעי הם נרכבים, ודאי שאדם לא ישה אותם אצלו. עד לכאן, העמדה אחת, או רבי יוחנן או ריש לקיש, בדברי בית שמאי ובית הלל. וכאן אמר העמדה השנייה, שאפילו בפירות על דינרים נמי מחלוקת. מפני שהמחלוקת בבית שמאי לבית הלל למחלוקת עקרונית, כיצד להתייחס למטבעות זהב, האם זה פירה או האם זה טיבה. ומקשה עכשיו הגמרא, ביש למלאך לישנה דאמרת, נוח לי להבין לפי הלישנה האחרונה, שאמרה דמדאורייתא מישרא שרעי ורבנן ודגזרו בי, שלשיטת בית שמאי, מדאורייתא בעצם מותר גם להמיר סלעים מכסף הקדושים בקדושת מעשר שני על דינרים של זהב, והסיבה לאיסור הוא רק משום חשש דרבנן שמא ישהה עליותיו. היינו דקטני, אז זה מסתדר היטב עם הלשון שנקטה המשנה, יעשה ולא יעשה. ולא נקטה המשנה לשון של יחלל או לא יחלל, מפני שגם בית שמאי סוברים שמדאורייתא ניתן לחלל, רק חכמים הם אלו שהחמירו עליו. אלא להך לישנא דאמרת, לפי שתי הגרסאות הראשונות, שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש כיצד להעמיד את דברי בית שמאי, שבשני הלישנות הללו משמע דמדאורייתא פליגי, שבית שמאי נחלקו על בית הלל, ואמרו שמדין דאורייתא לא ניתן לחלל סלעי כסף הקדושים בקדושת מעשר שני על דינרי זהב, אז מחללינן ולא מחללינן מבעילי. המשנה הייתה צריכה לנקוט את הלשון הבאה, שבית שמאי אומרים, אין סלעים של כסף הקדושים בקדושת מעשר שני מתחללין על דינרי זהב, או משום הטעם שנאמר בהסבר השני, שיש מיעוט של המילה כסף ולא ניתן לחלל על כסף שני, או משום הטעם שנאמר בהסבר הראשון, שדינרי זהב לעולם נחשבים כפירה. כך או כך, מדובר על איסור דאורייתא, שבגללו דינרי הזהב לא יכולים להיתפס בקדושת מעשר שני. ואכן בעקבות קושייה הזו נשארת הגמרא בקשיא. כך שלמסקנה, מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל מוסברת לפי ההסבר השלישי במחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. ועוברת עכשיו הגמרא למחלוקת המוראים, איתמר, רב ולוי נחלקו. אחד מהם אמר שמטבע נעשה חליפין, ואחד מהם אמר אין מטבע נעשה חליפין. הוא מסביר רש"י, מטבע נעשה חליפין, הכוונה שאדם הבא להחליף מטבע בדבר אחר, אבל לא בתורת מקח וממכר, הוא לא קונה את המטבע, אלא בתורת קניין, כדרך שקונים קניין סודר, שהקונה נותן סודר למקנה, והוא על ידי כך מקנה לו את הקרקע או את המטלטלין במשיכה שהוא מושך את הסודר, כפי שכתוב במגילת רות, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. אז השאלה היא, האם כך גם ביחס למטבע? שאף על פי ששנינו במשנה נתן לו מעות ולא משך ממנו פירות שהוא יכול לחזור בו, אולי דברים אלו נאמרו דווקא כשהוא נתן את המעות בתורת דמים כדרך מקח וממכר, אבל אולי במידה והוא נתן את המטבע בתורת חליפין, אז כיוון שמשך זה המוכר את המעות בקניין חליפין, הוא בעצם מקנה את החפץ שלו לקונה בכל מקום שהוא. ואמר על כך רב פאפה, מה איתם הדמן דאמר שאין מטבע נעשה חליפין, משום דדעתי, דעתו של המחר זה הצורתה של המטבע, וצורתה אבידה דבטלה. מסביר רש"י, דעתו של מקנה החפץ כאשר הוא עושה קניין חליפין ונוטל מטבע, שהוא אינו סומך אלא על הצורה שבמטבע, ולא על הערך הכספי שהמתכת של המטבע שווה, מפני שאין המטבע חשוב אלא על ידי הצורה שבו. כי הטבעת הצורה על גבי המטבע בעצם מעידה שהוא עומד בקריטריונים שקבעה המלכות, ולכן הוא מטבע עובר לסוחר. והיות שצורת המטבע אבידה דבטלה, מפני שהמלך פוסל אותה והוא יכול לגזור לצור צורה אחרת ולהוציא את המטבע הזו ממחזור המטבעות, זה בעצם אומר שמטבע היא דבר שאינו מסוים ושלם, כי בסופו של דבר מתישהו המלך יוציא אותה מהמחזור. והגמרא בדף מ"ז ממעטת שבקניין חליפין לא ניתן להשתמש בדבר שאינו מסוים, מזה שכתוב במגילת רות דווקא נעל. מה כשהגמרא תנען, הרי שנינו במשנתנו, הזהב, דהיינו דינרי זהב, משיכתו קונה את הכסף. סוף ציטוט. ומקשה הגמרא, מה אליו, האם אין הכוונה לקניין בחליפין? ושמע מינה ממשנתנו שמטבע נעשה חליפין. דוחה הגמרא, שלא זה פירוש המשנה, אלא ניתן לומר שהכוונה שהזהב קונה את הכסף בדמים. זאת אומרת, אין כאן החלפה של מטבעות זהב במטבעות כסף, אלא עסקת מכירה. אדם מוכר מטבעות זהב, והוא מקבל תמורתה מטבעות כסף. אי הכי, אבל אם כך מקשה הגמרא, מדוע נקטה המשנה לשון של הזהב קונה את הכסף? הרי אם מדובר על מכירת מטבעות זהב, מחייב מבעלי. שהרי אם בתורת דמים הוא מושך ממנו דינר זהב ועל ידי כך הוא מתחייב לשלם לו 25 דינר כסף, אז אין כאן כסף קנוי בפועל, אלא בכך שהוא מושך את הזהב מתחייב לו הקונה מעות כסף במשיכה זו. ואם כך, הייתה המשנה צריכה לשנות לשון של הזהב מחייב את הכסף, כי הוא גורם למושך מטבעות הזהב להתחייב לשלם מטבעות כסף. עונה הגמרא, תנה, הזהב מחייב. הוא מסביר רש"י שאין הכוונה שצריך להגיע ולשנות את לשון המשנה, אלא כוונת הגמרא לומר שתסביר שהמילה קונה פירושה מחייב. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, הכנה ממסתברא, כך גם מסתבר להסביר שאכן במשנה מדובר שהחלפת המטבעות היא בתורת דמים ולא בתורת חליפין, ולכן לא ניתן להוכיח מהמשנה שמטבע נעשה חליפי. מדקטני סייפה, מזה שנאמר בסוף המשנה, הכסף אינו קונה את הזהב, ומוכיחה הגמרא. היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין את לשון המשנה, אם מדובר בדמים, זאת אומרת בעסקת מחר ולא בעסקת חליפין. היינו דאמרינן, זו הסיבה שאומרת המשנה שהכסף אינו קונה את הזהב, מפני שדהבה מטבעות זהב נחשבים כפירה, וכספה מטבעות כסף נחשבים כטבעה, וטבעה פירה לא קני. ומשיכת התשלום לא קונה את הסחורה. או משום דמשיכת ממכר מפורשת מהתורה, כפי שאומרת הגמרא בדף מ"ז, או משום שתקנו חכמים שמשיכת התשלום אינה קונה מהחשש שמא יאמר לו המוכר לקונה נשרפו חיתך בעלייה. אלא היא אמרת שמה שאמרה המשנה שהכסף קונה את הזהב מדובר בחליפין, אז כיוון שמטבע נעשה חליפין, מה לי מדובר במטבע של כסף, מה לי מדובר במטבע של זהב? שהרי בקניין חליפין תרוויו לקנוע דדי, שניהם יכולים לקנות אחד את השני, ולא צריך להיות הבדל אם הוא מושך את מטבעות הכסף בקניין חליפין או מושך את מטבעות הזהב בקניין חליפין. ועוד ראיה נוספת לכך שאכן מדובר במשנה בקניין דמים ולא בקניין חליפין, שהרי תניא, שנינו בברייתא המפרשת את משנתנו, הכסף אינו קונה את הזהב, כיצד? מכר לו 25 דינר של כסף בדינר של זהב, אף על פי שמשך את הכסף לא קנה את דינר הזהב, עד שימשוך את דינר הזהב בפועל. עד לכאן ציטוט הברייתא ומוכיחה הגמרא. היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין, במידה ואתה אומר שמדובר בקניין בדמים ולא בקניין חליפין, אז משום הכי לא קני, שהרי מטבעות הכסף זה הטבעה ומטבעות הזהב זה הפירה, ואין התשלום קונה את הסחורה. אלא היא אמרת שמדובר בחליפין, אז הדין היה צריך להיות שניקני, שיכול בעל מטבעות הכסף לקנות את הזהב על ידי קניין החליפין. ומכאן הוכחה נוספת שבמשנה מדובר על קניין דמים ולא על קניין חליפין. דוחה הגמרא את הראיה האחרונה מהברייתא, אלא מה אתה רוצה לומר, שמדובר בדמים? אי הכי, אז אם כך, אימה רישא, אמור כיצד תסביר את הרישא של הברייתא, שאמרה, הזהב קונה את הכסף, כיצד? מכר לו דינר של זהב ב-25 דינר של כסף, כיוון שמשך את הזהב, נקנה כסף בכל מקום שהוא. עד לכאן ציטוט הרישא של הברייתא, ומקשה הגמרא, היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין במידה ואתה אומר שמדובר בחליפין, היינו דקטני, זו הסיבה שאמרה המשנה, שנקנה הכסף בכל מקום שהוא, כי על ידי משיכת מטבעות הזהב, בקניין חליפין נקנים מטבעות הכסף ולא משנה איפה הן נמצאות. אלא היא אמרת שבמשנה מדובר בדמים ולא בקניין חליפין, היי, זה שנקטה הברית הלשון של נקנה כסף בכל מקום שהוא, היא לשון חסרת משמעות, אלא נתחייב גברה מבעלי. הברית הייתה צריכה לנקוט לשון, שעל ידי משיכת מטבעות הזהב שזה הסחורה, נוצר חיוב על האדם שהוא בעל מטבעות הכסף לשלם את הכסף. עונה על כך, אמר רב אשי, לעולם בברייתא מדובר בקניין בדמים ולא בחליפין. ומהי כוונת הלשון בכל מקום שהוא? כמות שהוא, דהיינו כדי אמר לי. כמו שהתנה הלוקח עם המוכר בשעה שהם סגרו את העסקה. לדוגמה, אי אמר לי הלוקח למוכר, מארנק החדשה יאבין עלך, אני אשלם לך במטבע סלעים חדשים, אז לא מצ יאיב להם מארניק ישנה. הוא לא יכול לשלם לו סלעים ישנים. אף על גב שסלעים ישנים דעדיף מיניו שהם עדיפים מאשר סלעים חדשים. כי זה מוכיח שהמטבעות הללו לא מזויפים. ובכל זאת, אם הוא יתחייב לשלם במטבעות חדשים, זה מה שהוא מחויב לעשות. מה הייתה מה? משום דאמר להמוכר ללוקח לישנן קבעינה. צריך אני להניח את המטבעות זמן מרובה, ולכן אני מעדיף לקבל מטבעות חדשים כדי שהם לא ישחירו יותר מדי. עד לכאן דף ממהי.